הכל חי אונליין 93fm.co.il בית מדרש לאקטואליה, הנושאים שעל סדר היום לפי השקפת התורה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן.
שלום לכם, לילה טוב. אנחנו שוב כאן בבית המדרש לאקטואליה, יחד עם הרב מרדכי נויגרשל. שלום, ערב טוב.
שלום וערב טוב לכולם.
אז הרבה נושאים איתנו על סדר היום, קיבלנו לא מעט פניות של מאזינים באמצעות הפקס והמייל, תכף נאמר אותם. במיוחד בנושאים שקשורים לסדר היום הביטחוני שלנו בתקופה האחרונה, זה מעיק על כולם ומציק לכולם הרבה מאוד שאלות, אז את השאלות שלכם ניתן לשלוח לנו באמצעות הפקס 03-578-5541. וגם במייל bkstrudel93fm.co.il bkstrudel93fm.co.il. איתנו בצוות רועי קנטן, סגי פרלמוטר ודוד קליגר. וכאמור, הנושאים הביטחוניים הם אלה שמציקים למאזינים שלנו מטבע הדברים בתקופה כזו, עם הרבה שאלות, גם באמונה, גם בהתנהגות, גם בשאלה של התגרות באומות העולם, מגוון רחב של שאלות. מה נפתח? נפתח אולי עם מה מותר, מה אסור לומר לגוי ברחוב, הרב נויגרשל.
כן.
אז אני אציג את השאלה כפי שנשלחה אלינו השבוע, ויקח אמירות על גויים, על ערבים, על נאצים, מה מותר, מה אסור, מה היחס שלנו למדרשים ולמאמרים מהגמרא, סביב ההתייחסות לגויים באופן כללי.
כשאומרים על אמירות, יש לחלק את זה לארבעה חלקים. א', אמירה בין האדם לבין עצמו, ב', אמירה בין האדם לחברו, ג', אמירה תוך כדי צעקה ברחוב, וד', אמירה כשהצד השני שומע. אז קודם כל, היחס לגויים באופן כללי הוא מאוד מאוזן, כשרואים את המקורות בכללותם. עצם העובדה שהתורה מתארת שהקדוש בראשית ברא אלוקים את האדם ולא את היהודי, ורק לאחר החטא התפצל האדם לפיצולים שונים, כמו שכתוב בספרים, מלמדת שהאדם בכללותו הוא יציר כפיו של האלוקים. גם המשנה בפרקי אבות שאומרת חביב אדם שנברא בצלם לא מתכוונת ליהודי, כי הרי על יהודי יש המשך במשנה, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. גם במעמד הר סיני, לא במקום אחר, לא פחות ולא יותר, חידדה התורה את היחס שלנו לאומות העולם כשהיא אמרה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כלומר, היחס בינינו לבין אומות העולם הוא כמו היחס בתוך עם ישראל בין כהנים לבין שאר העם. ההבדל בין כהן לבין שאר העם הוא הבדל בסטטוס, לא הבדל בהערכה. הרי בסך הכל הערכה נמדדת לפי עבודת האדם עצמו והשקעתו, ולכן נאמר שממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ. כי זה שאדם הוא ממזר זה לא אשמתו, אבל זה יוצר אצלו סטטוס, כמו אדם שחולה במחלה פיזית כזו או אחרת שקיבל בירושה מהוריו. זה שאדם הוא כהן גדול זה לא לזכותו, זה הוא ירש מהוריו. אבל זה שאדם נהיה עם הארץ או תמיד חכם זה בגלל עבודתו הוא. והערכה שלנו היא לפי העבודה של האדם. וכשהתורה רצתה ללמד מצוות כיבוד אב ואם, היא לא היססה ללמד את זה מאותו גוי באשקלון. זה באופן כללי לגבי אומות העולם והיחס עליהם, וכמו שכתוב במדרש בתנא דבליהו, אליהו הנביא אומר, מעיד אני עלי שמיים וארץ, שאחד איש ואחד אישה, אחד עבד ואחד שפחה, אחד יהודי ואחד גוי. הכל לפי המעשה שהוא עושה, כך רוח הקודש שורה עליו. והרבה מההתייחסויות השליליות שמובאות בכתבים ביחס לשאינם יהודים, מתייחסות לעובדי כוכבים ומזלות. ואין זה נכון שבכל המקרים שבהם אמרו את מה שאני אומר עכשיו, אמרו את זה בגלל הצנזורה והפחד מהגויים, כי בהרבה מאוד מהמקומות, כשמעמתים את מה שנאמר על עקום, למה שנאמר על גוי ששומר שבע מצוות מנוח, רואים שזאת האמת.
כלומר, צריך לעשות הבדל בין גוי לגוי? כל גוי לפי...
כמו שצריך לעשות הבדל בין יהודי ליהודי, על פי רמתו המוסרית. כל גוי לפי השמירת המצוות של שבע מצוות בני נוח שלו. ושבע מצוות בני נוח זה בהחלט, רוב הגויים בעולם עומדים בקטגוריה הזאת.
של כל השבע מצוות או של חלק?
כל השבע מצוות. מי ששומרת כל השבע מצוות הוא נקרא חסיד אומות העולם. שבע מצוות זה לא תנאף, לא תגנוב, לא תרצח, כיבוד אב ואם, איסור אכילת עבר מן החי, איסור ברכת השם ומערכת דינים שבין אדם לחברו. מבחינת האמונה בכל אחד, כבר פסק רמב״ם ואחרים שאפילו נצרות, שאפילו נצרות קתולית שמאמינה בשילוש, מבחינת שבע מצוות בני נוח זה נקרא אמונה בכל אחד. אז כך שרבים מאוד מבני אומות העולם בהחלט עומדים בקריטריון הזה של שבע מצוות בני נוח. ועל זה נאמר, לא תאכלו כל נבלה, לגר אשר בשריך תתננה ואכלה, או מכור לנוכרי. ולפי דעה אחת מהגמרא, יש פה סדר עדיפויות. עדיף לתת לגר אשר בשריך מאשר למכור ולהרוויח כסף. כלומר, אנחנו מצווים להתייחס אליהם באהדה, ואפילו לתת להם את אותה נבלה שאיננו יכולים לאכול. לגבי הצעקות, ערבים, נאצים, קודם כל בוא נשאיר את הנאצים בצד. הנאצים היו נאצים, וברגע שאנחנו נגיד על כל ילד בן 13 ששולף סכין שהוא נאצי, אנחנו מעידים בראש
המשך. כן, זה בא לומר, ההתנהגות שלו היא כשל נאצי, למרות שהם לא נאצו סכינים.
ממש לא, זה משהו אחר לגמרי. כשאתה תראה ג'ירפה, אתה לא תצעק עליה פיל, למרות ששניהם שייכים לחלק הזואולוגי של היצירי כפיו של האלוקים. זה קטגוריה אחרת לגמרי. אם אדם רוצה לצעוק מהבטן, שיצעק בלי דיבור. כל בלי דיבור לפעמים מבטא יותר. אבל אם אדם אומר משהו, חשוב שניתן למילים שלנו את כבודן. וכבודן של מילים הוא כשמייחסים להן חשיבות. ולייחס חשיבות למילים, פירוש הדבר של להשתמש בהם ברמה המדויקת. קל וחומר כשמדובר בבני תורה שאמונים עלי ניתוח מדויק של דברים. והגמרא אומרת שאחד החכמים לימד דבר מה בשם אחד החכמים, וחכם אחר העיר לו שלא החכם הפלוני אמר את זה, החכם האלמוני. תניא מינה 40 זמנין. את ההבדל הדק הזה הוא למד 40 פעם, כדי שלא תקרה לו עוד הטעות הדקה הזאת. כי כל טעות דקה זה כמו סטייה של פסי רכבת.
אם מכם הכתוב 8 אותיות, אז אחת כמה וכמה שאנחנו יכולים להקים עוד אחת, מילה אחת. אז טוב, מהם בעלה בהפגנות במקום נאצים, גיוולד.
גיוולד זה טוב, כן, בהחלט, אבל
שבש.
פה השאלה היא לגבי צעקה. אז בוא אני אגיד לך. אני למדתי מאחד מהמחנכים הגדולים ביותר שלי, שהחליף את אבי אחרי פטירתו של אבי, וזה היה דודי, מה פירוש המושג לצעוק. והוא סיפר לי, אחרי פטירתו של אבי, שהיה איזשהו אירוע שדרש תגובה, לא חשוב הפרטים, והוא הגיב באמירה נינוחה ובשקט, והעיר את מה שצריך להעיר. ואני בתור בחור צעיר בן 20, קפצתי ואמרתי, למה לא צעקת? אז הוא אמר לי שלוש מילים אני מנסה עד היום להציב אותם באחד ממרכזי דרך חיי. הוא אמר לי, איך בינישט כאן גוואלצמנש, אינני אדם של שערויות, אינני אדם של צעקות.
אבל אם שערי צעקות לא ננעלו, אז יש מושג כזה.
צעקות לפני הקדוש ברוך
הוא. כמובן.
בסדר, אבל לא לצעוק על, אלא לצעוק את. לצעוק את ולצעוק אל, אבל לא לצעוק על. ולפעמים דווקא השתיקה הרועמת צועקת יותר.
היינו בתפילת חנה.
כן, נכון. היא מדברת על איבא. אני יודע שכשאבי רצה להעיר לי, הוא הסתכל עליי ושתק, ואני באמת מאוד מאוד רציתי שהוא יצעק עליי, אבל הוא לא עשה את זה. אז כך שאני לא... עוד דבר, כתוב במשנה שהלל התקרב על העיר ושמע צעקות מתוך העיר, ואני אומר בידוע שזה לא מביתי. אמרו בעלי המוסר, מאיפה הוא ידע שזה לא מביתו? הוא אומר, כי בבית שלנו לא צועקים. דיברנו השבוע על אחד השכנים, אז מה שמצאו להגיד עליהם זה שכבר בית מלא ילדים ומעולם לא נשמעו משם צעקות. אז כך שצעקות זה באופן עקרוני, ברוב המקרים, לא אומר תמיד,
כן.
ברוב המקרים, הרי כתוב, ויזעק זעקה גדולה ומרה אצל מרדכי וכן הלאה, אבל ברוב המקרים צעקות זה לא דבר שיש להמליץ עליו, ואדרבה, ככל שאנחנו נסייג את צעקותינו, כשיגיע הזמן והשותק יצעק, הצעקה הזאת תהיה לה משמעות שלא הייתה לה, לו הוא היה מה שנקרא שרייר, צעקן על כל
אולי,
דבר ודבר.
נחליף אולי את אדם ניכר בכוסו, בכיסו ובזעקתו.
כן.
טוב, ניגש לנושא הבא. מה ההתייחסות של ההלכה להריגה של מחבל מנוטרל? האם ישנה התייחסות מוסרית יהודית לעניין?
בוא ותראה. הדיון בסוגיה הזאת הוא דיון שצריך להיערך במסגרת משותפת של ההיררכיה ההלכתית הגבוהה ביותר, שרק היא מוסמכת לדון בדיני נפשות, שתשב ביחד עם המומחים הרלוונטיים, שזה אומר, את אלה שיודעים את המתרחש בשטח, ומבינים עד כמה שאפשר את הלך רוחם של האויבים, ולדעת מה באמת ירתיע אותם. בלי שני הדברים הללו, כל אמירה תהפך להיות לדיון עקר, ואולי עקרוני, אבל לא בזמן. ואני אסביר למה זה לא בזמן. הציבוריות הישראלית שמוסתת עם תת ותף, כלומר, לא מלשון הסתה עם תף, אלא מלשון הסתה עם תת. הדיון הציבורי שמוסת כל פעם לימין או לשמאל על פי האירועים העכשוויים, בהכרח דן בדברים בצורה לא רלוונטית. מה הכוונה? למשל, כשמדברים על השתלת איברים או על קביעת רגע מוות, מתי זה קורה? כשיש אירוע. כשיש אירוע עומד מול עיניך ומצלמים את הנוגעים בדבר, את אלה שחייהם תלויים בהחלטה שלך לכאן או לכאן. בצורה, והם מפתחים דיון ציבורי שמשתתפים בו הרבה אנשים שאינם בתחום המומחים הנדרשים להביע את דעתם המקצועית בעניין. מה שיוצר אווירה. מה שבהכרח גורר הכרעה רגשית לא רציונלית, וממילא גם לא מתאימה לאירוע. אנחנו דנים בשאלות היפותטיות כשאנחנו לומדים הגמרא וההלכה, דווקא בשעה שאין אירוע אקטואלי מול
אבל אין. אבל כאן זה כן אירוע אקטואלי, זה ב...
ולכן לא זה הזמן לדון בזה. זה בדיוק מה שאני אומר. ברגע שאנחנו נדון בזה עכשיו, אנחנו חושדים את עצמנו שהזעם... הוא זה שיהיה אותנו. בין אלה שמדריכים אותנו, ודברים כאלה צריך לדון בראש שקול לגמרי.
בצורה היפותטית בימים אחרים.
בימים אחרים. דבר שלישי. ופה אני מביע איזושהי זעקה בדרכנו השקטה, כפי שאנחנו מנסים להיות.
זעקה אילמת.
הרבה פעמים אנחנו אומרים פה מאחור המיקרופון, שאנחנו רוצים להסביר לציבור הרחב שעולה לשידור, וקל וחומר לאלה שמקצועם בכך, את האחריות של לעמוד מול מיקרופון, קל וחומר כשמדובר במיקרופון שאתה משדר לאוויר ואתה לא יודע מי שומע. למשל, הרבה פעמים כשהייתה לנו תוכנית עם, אני באופן עקרוני מתנגד חריף לתוכניות מסגנון שיחות עם מאזינים. למרות שהרבה מאוד מאזינים יש להם הרבה דברים חכמים לומר, ברגע שאתה פותח מיקרופון למאזינים, אתה אף פעם לא יודע מי יעלה ויגיד דברים חסרי אחריות.
כן, אבל מעניין לשמוע את הדעות של מגוון האנשים.
כן, אפשר לעשות את זה לפני כן, ולתת לאדם אחראי לערוך את זה, אבל לא בשידור חי. כי בשידור חי אתה אף פעם לא יודע איזה דברים יישמעו. ואני אתן דוגמה. הייתי פעם באיזה מסגרת, שהמסגרת הזאת הייתה שנויה במידה מסוימת במחלוקת, ואני קיבלתי הוראה ממורי ורבי הרב אלישיב ללכת להופיע באותה מסגרת. והמסגרת הזאת דיברה לקהל רחב מאוד. באמצע הדיון פרץ מישהו לדיון, והתחיל לצוק עליי, למה אתה מופיע במסגרת הזאת?
והוא נמצא שם.
לא, הוא לא היה שם, הוא היה בקשר, okay. בתקשורת. למה אתה מופיע, מדבר במסגרת הזאת? עכשיו, אני הייתי בדילמה עצומה. מצד אחד, אני באתי בהוראת רבותיי. מצד שני, לא רציתי להגיד את זה, כי לא רציתי שהמסגרת תחשוב שיש להם הכשר מאותו רב, כי לא היה להם.
לגיטימציה.
לגיטימציה. עכשיו, אותו אחד שצלצל, טיפש כמוך, אתה יודע באיזה דילמה אתה מעמיד אותי? למה אתה לא פנית אליי קודם? למה אתה לא מבין שמיקרופון זה אחד מכלי הנשק הכי קשים שיש? כשעיתונאי הולך ומראיין בעלי חנויות, והם אומרים לו בקול גדול שהעסקים שלהם ירדו בגלל מה שקורה, אתה לא מבין שהאויב נהנה לשמוע את זה, וזה נותן לו רוח גבית ודלק לפעילות.
אני גם חושב שזה משפיע על הציבור עצמו, ששומע את זה ולא מגיע.
למה? למה לעשות את זה? או למה לבוא ולעשות סקירה בין מוסדות ציבור או בתי ספר ולהודיע ברבים איזה מהבתי ספר ההבטחה אצלם חלשה, כפי שקרה באחד מכלי התקשורת? מה, אתה רוצה להיות הזרקור שמכוון את המפגעים הפוטנציאליים למקומות שלהם? מה זה הדברים האלה? הוא הדין גם פה. כשאנחנו עושים דיון הלכתי על הריגת מחבר על מנוטרל, מקשיבים לנו, והפרוטוקולים של זקני ציון, הנכתבים והולכים במהדורות מתחדשות והולכות, מוזנים בעוד נושא.
תרשה לי הרב נוגה שלה ולחלוק עליה, על המשפט האחרון. כי בהקשר של המחבל, כן לנטרל או לא, ולדבר על זה אני מבין. בהחלט, יש אויב ששומע, יש אנשים שיכולים לעשות בזה שימוש לא נכון, או שימוש מורלי לא נכון. אבל כשמדברים, כשעיתונאי יוצא לשטח ומדבר עם בעלי עסקים, ומספרים על מה שהם חווים, אני חושב שיש בזה את העבודה העיתונאית שהם עושים, כדי לתאר את המציאות בשטח, בדיוק כמו שמדווחים מזירת פיגוע.
אז בוא נגיד לך...
על מקומות, נקודות ציון למחבלים, מאיפה לבוא ואיפה יש נקודות תורפה, בהבטחה של בתי ספר, זה כן.
בוא אני אגיד לך... מה ההרגשה שלי, וודאי 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 שרבים מאלה שעובדים פה ברדיו לא יאהבו לשמוע את זה, אבל אני לא התחייבתי להם כלום. מבחינתי הדבר העיקרי בעבודה העיתונאית זה לזכור לא את זכות הציבור לדעת, אלא את חובת העיתונאי לא לידע בדברים מסוימים.
אני קורא את זכות הציבור שלא לדעת.
זכות הציבור שלא לדעת.
אני מסכים לחלוטין. יש נושאים, רוב הנושאים אכן כך. לא עם ידיים רוב, אבל חלק גדול.
חלק גדול, בדיוק. בסדר.
אני מסכים בנקודה הזו בהחלט, ואני משתמש בזה הרבה פעמים בשיחות עם אנשים, בהרצאות גם כן, כשצריך לתאר את התקשורת החרדית, מה מדווח בעיתון נכון, או ברדיו תקשורת, חרדי, מה
תקשורת
לא.
תקשורת החרדית, לפחות בתחומים של סוגים מסוימים של התנהגויות, שהתקשורת הכללית רואה חובה לדווח עליהם, התקשורת החרדית נמנעת לחלוטין מלגעת בזה, ולא נפלה שערה מסערות ראשו של איש ארצה כתוצאה.
נכון, האמת זה נושא שצריך לעסוק בו פעם בהזדמנות אחרת, ותמיד שואלים אותי, עיתונאים לא דתיים, הם לא מבינים, אפילו אנשים לא יהודים, לא מבינים למה לא לעסוק בזה ובזה ובזה. אבל טוב, יום אחד ניתן כאן, אני חושב, פרק בהלכות רדיו חרדי ועיתון חרדי.
נסכם לרגע את החזרה, שכחנו את הנושא, לגבי הנושא של מחבל.
סיכמנו שלא מדברים על זה.
כן, אני מסביר למה לא מדברים על זה. כי שומעים אותנו, ומה שלא נגיד, הרי זה ואילים אומר, ואילים לא אומר. אם המסקנה תהיה שאסור, אז הם פחות יפחדו לבוא. אם המסקנה תהיה שמותר, אז ישמיצו את דת ישראל בכל העולם. זה לא מוסרי לכאורה, זה לא הומני, כביכול או כאילו. לא משנה. ולכן המשכיל בעת ההיא בנושאים אלה אדום, ומי שמעורר את זה, לא. אני לא בטוח שאני במבט ספונטני אחשוב עליו שהוא בכלל המשכיל.
אוקיי. טוב, האמת שהשאלה הבאה נוגעת גם לנושא הזה של ניטרול מחבל וכולי, אבל נעשה הפסקה קצרה לפרסומות ונשוב מיד.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל קהל.
חזרנו, והשאלה הבאה שכותב לנו אחד המאזינים קשורה לנושא הקודם של ניטרול מחבלים, שאלה שככה עדיף לחמוק ממנה. אבל זו כבר שאלה הייתה מוסרית. האם ניתן לצפות מאדם שזה אתה ראה מחבל שקם לרצוח כמה שיותר אנשים, יהודים, והוא נוטרל, שאדם ישלוט בעצמו? האם אנחנו לא אמורים לסנוע ערבים, לסנוע גויים, האם אנחנו לא מייחלים לנקמה? כי הגמרא אומרת שנקמה שניתנה בין שתי אותיות, שנאמר כל נקמות השם. אז מה ההתייחסות של התורה לנקמה בימינו? והאם אנחנו לא מצפים לראות נקמה בעם הגרמני, למשל, שישמיד שליש מעמנו? יש לנו בכלל זכות מוסרית לסלוח או לא, והאם צריך לסנוע אותם סינה עולמית? שרשרת של שאלות סביב הנושא
כן.
של...
קודם כל, אני אנטרל את החלק הראשון, ואחרי שאני אנטרל אותו, אפשר יהיה לפתח דיון הלכתי אם יהיה מותר להרוג את הרעיון או לא. אבל אני אנטרל את החלק הראשון של השאלה מן הדיון. החלק הראשון היה אם אדם רואה מה יש להגיד לו. אם אדם רואה
הקמנו
של התגובה רגשית, ולכן אני תמיד אמליץ, לפני שאתה מגיב תגובה רגשית, עצור ותן לשכל לכוון את הרגש. כי ברגע שלא השכל מכוון את הרגש, ברגע שאין וידעת והשבות, אז אפשר לקחת משולש אדום, לתלות אותו על הראש ולכתוב נגרר. בטבע הדברים אנחנו כעת, שיושבים באולפן הסגור והמוגן, מדברים על הדברים מבחינה רציונלית ושכלית תורנית. ולכן הנושא של אדם רואה איך הוא מגיב, הוא נושא אחר. איך הוא צריך להגיב? איך צריכים אנחנו להגיב? או כל השאלות האחרונות ששאלת, נתחיל עם הגרמנים, עם הנאצים. שמעון ויזנטל מספר.
צייד הנאצים.
צייד הנאצים המפורסם, זיכרונו לברכה. הוא מספר שבהיותו באחד המחנות, הרי הוא עצמו עבר מחנות רבים, ואיש איננו יודע מה באמת הוא עבר ומה הוא סיפר כסיפור ספרותי, אבל הוא עבר הרבה, ומשפחתו נהרגה בהמון. ובאחד המחנות הוא מספר, הוא עבד בתור עובד כפייה בבית חולים, ויום אחד אחות אחד קוראת לו, הוא לבוש בבגדי אסיר יהודי, עם הסמל של היהודי, והיא קוראת לו, אומרת לו, תבוא אחריו. מכניסה אותו לחדר שפה שכב קצין נאצי גוסס. אני לא יודע אם הוא היה איש אסס או שהיה מהוורמאכט, מהצבא הנאצי. והיא אמרה לו, האדם הזה רוצה לדבר איתך. והאדם הזה בכוחותיו האחרונים אומר לו, תראה, אני הולך למות. הוא היה כולו מרוטש.
כן.
ואני לא יכול למות עד שאיזה יהודי יבוא ויגיד לי שהוא סולח לי על מה שעשינו לכם. אני
זה נשמע מישהו עם רגש יהודי קצת.
תגיד לי שאתה סולח לי. אני לא יכול למות אם אתה לא אומר לי שאתה סולח לי. ויזנטל אמר שהייתה לו דילמה עצומה. מצד אחד, כשאתה רואה אדם כזה, במצב כזה, והוא מתחנן לפניך, הלב אומר, תגיד לו שאתה סולח לו. תרגיע אותו קצת לפני מותו. מצד שני, הוא אומר, האם יש בסמכותי לסלוח? הרי אני לא סולח בשם עצמי, אני סולח בשם כל ההמונים הללו שסבור.
וגוי, מה יקרה אם הוא ימות בלי שידע שסלחו לו?
זה לא שאלה, זה יש פה עניין אנושי. יהודי או לא יהודי, כולם בני אדם, והאדם הזה כואב, כאוב עד מאוד, והלב רוצה שזה. אבל מצד שני, האם יש לי סמכות לסלוח או לא? שמעון ויזנטל אומר, אני הסתובבתי ויצאתי ולא אמרתי לו. את הסיפור הזה הוא שלח לעשרות הוגי דעות בעולם. והוא ביקש מהם התייחסות. מה הוא היה צריך לעשות? הוא קיבל עשרות תשובות. מהוגי דעות מהשורה הראשונה, פילוסופים, אנשי מדע, פוליטיקאים, אבל בעיקר אנשי מוסר. מכל הסוגים, מכל העולם, מכל העמים, מכל הדתות. הוא חיבר ספר שנקרא המרגנית. לא יודע למה הוא קרא לזה המרגנית. מרגנית זה החמנייה, מה שנקרא.
כן.
פרח החמנייה. אולי בגלל שפרח החמנייה תמיד הולך ומפנה את פניו אל השמש. אולי בגלל שהוא חיפש לראות באיזה צד של העולם תאיר השמש ביותר, והוא יקבל התייחסות מוסרית מתקבלת על הלב. בכל אופן, עכשיו, ההיסטוריונים דנים, האם הסיפור הזה היה, או שהוא פיברק את הסיפור כדי להוציא, לעלות לדיון הציבורי שאלה מוסרית, זה לא משנה, באמת זה לא משנה. הסיפור הפרטי של ויזנטל וההתייחסות הפרטית שלו, ההחלטה הספונטנית של הרגע וההרהורים שבאו, שליוו אותו כל החיים בעקבות ההחלטה הספונטנית של הרגע, הם לא הדיון. הדיון הוא באמת מה אנחנו צריכים לעשות. אני אגיד לך, הרבה פעמים התגובה צריכה להיות לנשוך את השפתיים. דיינו לרצות לעשות משהו, לנשוך את השפתיים. אני אתן משהו אחר.
להתאפק, היפוק.
כשאדם רואה מכונית נוסעת בשבת, אז יש שני סוגי תגובות. שני סוגי תגובות, למעשה שלושה סוגי תגובות, והתגובה האמיתית צריכה להיות הרביעית. סוג תגובה אחת זה לצעוק במחאה אדירה, שבס. סוג תגובה שנייה זה להיות ליברלי ולהגיד, מה פתאום אנחנו צועקים, שבס, זה לא...
חייבת לחיות.
סוג שלישי זה מה שמסופר על רב אריה לוין, שפעם הלכים תלמידיו והמכוניות נסעו, ויהודים ירושלמים צעקו, ורב אריה לוין נעמד איתם וצעק יחד איתם. שאלו אותו מלוויו, הרבי, האם זו דרכנו יצעוק? אמרנו, בר לוין, לא. אבל אם הוא נוסע והם צועקים ואנחנו נשתוק, פירוש דבר שאנחנו מצטרפים לאלה שנוסעים. ולכן, אנחנו נצעק.
ואם ככה הדרך הרביעית, מה היא?
עוד מעט. אותו דבר היה פעם, בסיפור לי, היה פעם בכותל. הגיעו הנשים הללו שעושות פרובוקציות, וזה ירושלמי חצת ארגן אנשים לצעוק. והיה שם רב משה שפירה, שהוא איש ההדר. ניגש למוי שפירה ואמר, הרב יבוא איתנו. ולהפתעתם של מלווה, המוי שפירה יצטרף אליהם. שאלו אותו, הרב, אנחנו צועקים? אז אמר לו, אבל פה, אם אנחנו לא נצעק, כשהוא קורא לנו, פירוש דבר שאנחנו מסכימים איתם. עכשיו, ההתנהגות הרביעית שאני אומר, זה שיהיה רצון אדיר לצעוק, והאדם נושך את השפתיים ובולע את הצעקה.
זה כשהוא לבד.
כשהוא לבד. הרצון לצעוק חייב להיות, כי זה כואב. נשיכת השפתיים זה בגלל שאם אני צועק...
אז מה עם חובת המחאה? אני מחויב למחות על חילול.
רגע. נשיכת השפתיים זה בגלל שאם אני צועק, אני גורם את ההפך. כי זה שאני צועק אליו לא מבין את מה שאני צועק. עכשיו, מה זה מחאה? בואו נחלק את זה שניים. מחאה, קודם כל, זה מלשון למחות את הזיעה. אם אדם מנסה למחות את הזיעה עם נייר זכוכית, אז הזיעה תישאר וגם דם יתווסף. לכל זוהמה יש מתלית שלה. והרבה פעמים כשאנשים עושים פעולות שצריכות דורשות מחאה, המחאה היא דווקא להסביר במאור פנים ובלב אוהב ולא אוהב דווקא בצעקה. זה מוחה את הזיעה יותר. אבל יותר מזה, הרבה פעמים כן צריך לצעוק. אבל כשאנחנו צועקים, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו עושים את זה כי יש מצווה לצעוק. אם אנחנו מרמים את עצמנו שכשצעקנו עשינו פה פעולה הסברתית, הסברנו את נושא השבת, אנחנו לא נתקן, לא נתקן טעויות, לא נתקן נזקים, לא נמזער נזקים. לדוגמה, כשיושבים ליד שולחן שבת ויש אורחים, וזה הזמן שהילד הקטן מחליט לעשות הפגנה, הוא יודע שזה הזמן הכי טוב, כי אז הוא ימשוך הכי הרבה תשומת לב. אז בדרך הטבע, כשילד צועק לי ליד השולחן, אני נותן לו לצעוק, שיוציא קיטור, ואני מתעלם ממנו, וכך צריך לעשות. אבל עכשיו אם אני אצעק, הרי האורחים באו פעם אחת לשולחן השבת שלי, כל שולחן השבת ילך לאיבוד, אני לוקח את הילד, סוגר אותו בחדר. אם אני ארמה את עצמי שעשיתי פעולה חינוכית, אני לא אמזער נזקים לאחר מכן. אבל אם אני יודע שעשיתי דבר שהוא לא פעולה חינוכית, אבל היה דבר יותר חשוב ברגע זה לעשות, אני אחר כך אתקן את זה. אותו דבר גם פה, לפעמים צריך לצעוק, אבל צריך לדעת, זאת לא הייתה פעולה הסברתית. וצריך יהיה למזער נזקים אחר כך, אם יהיה אפשר. הוא עדין גם פה. לגבי הנושא של הנקמה, כל
לפני הנקמה אני חייב לספר משהו קטן בנושא הזה של שבת. כשבאתי לפני 15 שנים לגור בבית שמש, אצלנו ברחוב שלושה בניינים היו של תושבים דיירים לא חרדים בכלל, חלקם חילונים, חלקם דתיים לאומיים, ואף אחד לא עמד וצעק שבס. זה היה מפתיע, עד שבאחת השבתות זה אחד השכנים דווקא ממוצא ירושלמי עם כל המשמעות שבכך, התחיל לגשת לשכנים, לאותם שכנים ברחוב, וכשהם נכנסו לרכב ניגש ואומר להם גוד שבס, שבת שלום. זה מה שזרק, השליך אותם החוצה. היה אחד שנשאר שם. מתי הוא קם ועזב? כשיום אחד החליטו להתחיל עם המוזיקה לפני כניסת שבת.
אז האמת היא שאנחנו מתפללים ליום שבו כל רחובות ירושלים יהיו פתוחים בשבת, ואף אחד לא ייסע, כי לא יהיה מי שייסע בשבת. שכולם יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לאחד יחכה כל בערך תשבע כל השנה. כן. בכל אופן, הנושא של נקמה. אחרי השואה, היו קבוצות נוקמים. אחת הקבוצות הבולטות הייתה קבוצתו של אבא קובנר, המשורר
השמאלני. זה לא הפרטיזנים?
לא, הפרטיזנים זה תוך כדי המלחמה, זה היה לוחמים, זה משהו אחר. אחרי המלחמה, הפרטיזנקה כבר התפרקה.
אוקיי. דובר על צייד של נאצים?
צייד של נאצים זה עוד דבר. צייד של נאצים היה משני סוגים. היה באמת צייד של נאצים של נוקמים, שחיפשו נאצים וטיפלו בהם באופן פרטי, ורוב ציידי הנאצים היו כאלה שתפסו אותם והסגירו אותם לידי השלטונות. אם זה היה ביאטה קלרספלד, אם זה היה שמעון ויזנטל, אם זה היה אפרים זורף. אבל אני מדבר על תופעה שהתקיימה זמן קצר. קבוצת הנוקמים בראשותו של המשורר השמאלני, איש קיבוץ אבא קובנר. הם תכננו להרוג 6 מיליון גרמנים. אחת התוכניות הייתה לאתר כמה ערים גרמניות, שבסך הכל יהיו בהם 6 מיליון תושבים, ולהרעיל את המים, כך שהם עושים תוכניות ילדותיות לגמרי. בשביל זה צריך הרבה כסף. ואבא קובנר השיג את הכסף בזהב, והוא כבר נסע באונייה לאירופה, ולמזלו הרב, אינני יודע אם האונייה התקלקלה בדרך, אני לא זוכר בדיוק את הפרטים, או שעצרו את האונייה, בכל אופן עצרו את האונייה ומנעו בעדו בלי שידעו בכלל את התוכנית. אף אחד לא ידע אז את התוכנית, אחרת היו עוצרים אותו וקולעים אותו. בכל אופן, אני שואל שאלה, ואם יהרגו את הגרמנים, את הנאצים אני מתכוון, זה יהיה כפרה על ילד יהודי אחד שעונה ונהרג. פרופסור יפה אליח מביאה בספר שלה Hasidic Tales from the Holocaust סיפורה של אישה שאחרי השחרור הייתה בוורשה, ונודע לה שבלובלין מוצאים להורג איזה רוצח אחד שהיה אחד הרוצחים המתעללים הגרועים ביותר במחנה שבו היא שהתה. והיא אמרה, אני חייבת לראות את ההוצאה להורג הזו. אז היא קמה ונסעה ברכבת לוורשה, דבר שהיה מסוכן מאוד באותם ימים, ימי ההפקר שאחרי השחרור. הגיע ללובלין, ומוקדם בבוקר היא כבר התיישבה באמפיתיאטרון, היכן של עיני צופים היו אמורים להוציא אותו להורג. ושם היא חזתה בתלייה. וכשהיא יצאה אחרי התלייה, היא ציפתה להרגיש הרגשת שמחה עצומה, הרגשת שמחת הנקמה.
בטח הרגישה הפוך לגמרי.
הרגישה שום דבר. זה לא עשה לה כלום.
אז אם ככה, אז גם מה שהיה עם אייכמן היה מיותר.
לא, לא, מה שהיה עם אייכמן זה משהו אחר. היא מסיימת את הסיפור ואומרת, Welcome back to the human race. ברוכה השווה למין האנושי. עכשיו, מה שהיה עם אייכמן זה משהו אחר. מה שהיה עם אייכמן זה ויכוח אחר. זה משפט שבו באו להעניש את האשם. אני לא אומר שלא היו צריכים לתלות את אותו פושע. זה דיון אחר. השאלה, מה אנחנו מרגישים? האם אנחנו מרגישים, האם אנחנו רוצים בזה לנקום, או אנחנו רוצים בזה לעשות צדק, או להעניש, זה שלושה דברים נפרדים.
לכן, כל נקמות השם, אנחנו צריכים לומר את זה, כי הקדוש ברוך הוא נוקם נקמות השם, השם יקום דמו.
יש דבר מאוד מעניין במערל, על עדים זוממים. הוא אומר, למה באמת כתוב כאשר זמם ולא כאשר עשה? הרי מבחינת העדים...
כאשר זמם לעשות, להכיב.
לא, אבל כאשר... אני מדבר דווקא על כאשר זמם ולא כאשר עשה. והוא אומר, העדים המזימים העידו, ובינתיים הוא הוציאו את ההוא להורג. באים ראובן ושמעון, אומרים, לוי חייב מיטה. בית דין פסק שלוי חייב מיטה. כן? עכשיו באו העדים הזוממים.
כן.
והזימו את הראשונים. לוי הולך הביתה, ויהודה ויששכר, שני העדים המזימים, עדותם מתקבלת, וראובן ושמעון הורגים אותם, כאשר זמם לעשות להחיב. מה יקרה אם ראובן ושמעון מגיעים אחרי שכבר הרגו את לוי? אז לא מבצעים את כאשר עשה, כאשר זמם, כי בינתיים כבר נעשה רק כאשר זמם. שואל מהר"ל, למה? למה כאשר זמם ולא כאשר עשה? אומר מהר"ל בבאר הגולה, כי בשעה שהזממה, התוכנית של ראובן ושמעון, עדיין מרחפת באוויר, והכוונות שלהם להרוג את לוי, עדיין לא יצאו אל הפועל, אז הן מרחפות באוויר, והן נוחתות על ראשם של העדים כמו בומרג. ברגע שזה כבר נעשה, אז אין את הכוונה שמרחפת באוויר, ואין מה שינחות על ראשם של ראובן, שמעון ולוי. הנקמה שמדברים עליה בבחינת כל נקמות השם כן. עוסקת בחשבונות קוסמיים אדירים שאין לנו בהם השגה. אנחנו בוודאי לא יכולים לעשות את זה. לנו יש חשבונות אחרים של צדק, של מניעה, של כאשר של למען יראו ויראו.
ענישה כזו בדיוק.
של ענישה, וכל זה צריך בשביל זה בית דין, לפעמים בית דין הגדול, וכל זה דיון של פוסקי הלכה לא שלי.
אוקיי, נעשה הפסקה נוספת, יש לנו עוד כמה נושאים ככל שנספיק בשעה הזו, אז מיד נשוב.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל קהל.
טוב, נשאלנו בימים האחרונים עוד כמה נושאים שקשורים גם למה שדיברנו עד עכשיו, כמו למשל, האם מותר לקרוא קריאה, לא, האם קריאות של מוות לערבים משחיתות את נפש האדם? אני חושב שהתייחסנו לזה, התייחסת לזה בשאלה הראשונה, כשמתייחסים לערבים, לגויים, לנאצים, מה מותר ומה אסור לומר?
לגבי משחיתות את נפש האדם, אז עוד לא התייחסנו.
אוקיי, אז בואו ניתן איזה התייחסות קצרה, כי יש לנו עוד נושא שבעיניי מאוד חשוב. אז אולי באמת התייחסות קצרה לנושא הזה של השחתת נפש האדם בקריאה למשל של מוות לערבים.
בוא אני אגיד לך. קודם כל, הקריאה של מוות לערבים היא זמורת זר בגנינו. מה זה נקרא מוות לערבים?
לא זה מה שיגרום לשינוי המצב, ולא זה מה שיגרום למוות לערבים.
זה סיסמה שמופרחת. איך אמר משה ויהושע כשהתקרבו אל העגל? כל ענות אנוכי שומע, לא כל ענות גבורה, לא כל ענות מלחמה. צעקות בסגנון הזה הם לא הסגנון שלנו. אנחנו יכולים לומר מוות לרוצחים, אם לצעוק או לא לצעוק זה בסדר.
גם למה לומר את זה? מה זה ייתן לנו? מה יוסיף לנו?
מוות לרוצחים זה לפחות הגיוני, כי הרוצח חייב מיטה.
זה התרגום היה בעברית לגיוולד, במקרה כזה.
כן, אבל מוות לערבים לא אין לו מקום אצלנו. כי אחרי הכל, אנחנו לא עושים הכללות, ואנחנו לא רוצים לעשות הכללות, ואנחנו לא מדברים על ערבים, מה גם שזה שוב ישמש כבומרג נגדנו. כך זה היה בעבר, כך זה יהיה בעתיד. השאלה היא לגבי, באמת, מה קורה עם נפש האדם כשהוא רואה כל מיני דברים ושומע כל מיני דברים. אני אשאל את השאלה הזאת לגבי האנשי זק, האנשי הצלה, שרואים כל מיני מראות קשים. מה? אנחנו יודעים שבאמת יש דברים קשים, אבל מה לעשות? הרבה פעמים שואלים אותי, יש אנשים שלא רוצים לבוא איתי למחנות, כי הם חוששים שזה יקה את הרגש. מה אני אגיד לך? יכול להיות שהם צודקים. אני מסתובב במקומות הללו הרבה מאוד פעמים, ואני לא יכול להגיד לך, לי נראה שהרגע שלי עדיין קיים, ביום שזה יפסיק להיות קיים, אני אפסיק לנסוע לשם. אבל נניח שזה קורה, אז מה? תמיד יש, אי אפשר לחדד צד אחד ולהתעלם מהצד השני. מצד אחד, הרגש כהם, מצד שני, צריך לזכור, ויש כל דמי אחינו זוכים עליו מן האדם. אני אתן משל. כשיש אדם חולה מאוד, והוא שוכב בבית חולים מחלקה קשה, והוא משווע על זה שאנשים יבואו לבקר. ויש אנשים שנמנעים לבוא לבקר כי הנפש שלהם רגישה מדי. הם לא יכולים לראות אותו, הם לא יכולים לראות את המראות האלה. אז מה אני אבוא ואני אומר? בוודאי שמי שכן רואה את המראות הללו, זה משפיע עליו, וזה מכה רגשות. אבל האם בגלל זה למנוע טוב מבעליו ולא לסייע למי שצריך לסייע? יש עצות לאחוז את החבל בשתי הקצוות. הים ששלמה אומר ששוחט חייב להיות מכניס אורחים יותר מהממוצע. כי מכיוון שהוא עוסק בשפיכת דם של תרנגולות, של בהמות, נכון, נכון הוא עושה את זה כדי שיהודים יהיה להם מה לאכול, ולסעודת שבת וכדומה, אבל בכל אופן צריך לאזן את זה על ידי ריבוי הכנסת אורחים. גם לגבי עיר הנידחת, אומרת התורה, ונתן לך רחמים וריחמך. כמה שאתה עושה את זה על פי תורה, הקדוש הוא יעזור לך שמידת הרחמים שבך לא תנזק. הוא עדין גם בדברים הללו. אין צורך להכחיש את זה, שראיית מראות כאלה עלולה להקות את הרגש. אבל מכיוון שאנחנו לא עושים את זה כדי לספק אי אלו רצונות קמאים של מציצנות וכדומה חלילה, אלא אנחנו עושים את זה כי זה התפקיד שלנו. אנשי זקה עושים את זה בגלל כבוד המת, אנשי הצלה עושים את זה בגלל הצלת חיים, מבקרי החולים עושים את זה כדי לקיים מצוות ביקור חולים, אלה שהולכים למחנות עושים את זה כדי לזכור את אשר עשה לך המלאק. אנחנו נדגיש את הדברים הללו, אז הקדוש הוא יעזור לנו שאנחנו כל פעם נזכה להזדעזע מחדש, והקדוש הוא יעזור לנו שלא נצטרך גם את זה.
אוקיי, אז בוא ניגש לשאלה האחרונה, כי ממש מסיימים עוד מעט, שאלה שלדעתי צריך להרחיב בה יותר, וזו שאלת האמונה. מה עם גדרי הביטחון, אמונה וביטחון? מה עם גדרי הביטחון, אנחנו נשאלים בימים אלו? האם אמא ששולחת ילדים לגן צריכה להיות רגועה ולהאמין שהכל יהיה בסדר? האם האמא ששולחת את בנה לישיבה בירושלים לא צריכה לדאוג ולחשוש? האם ללכת לתפילה בכותל המערבי זה משהו שכדאי אולי לדחות בימים כאלה? והאם, זה כבר שאלה רגישה, האם ללכת לקבר יוסף בשכם ללא תיאום עם כוחות הצבא זה משהו שמורה על ביטחון בקדוש ברוך הוא?
הנושא הזה שביטחון אמונה, ביטחון והשתדלות שנגענו בו כבר בשבוע שעבר, הוא נושא רגיש מאוד ומשתנה מאדם לאדם. ברוב המקרים, אנשים שהולכים נמצאים תמיד בחשש וצריכים לחשש בינם לבין עצמם, האם זה ביטחון או הוללות, קלות דעת, ומצד שני, אלה שלא הולכים צריכים תמיד לחשוש האם זה השתדלות או אחיזה באמצעים לגיטימיים, או פחד שמעיד על חוסר ביטחון. הדברים האלה מאוד מאוד ניידים בין אדם לאדם הגבול הזה, כמו שהרב דסלר כותב במאמר שנקרא חמש מידות בדרך ארץ. הכלל לכאורה צריך להיות בנושא הזה, שאנחנו נלך אל השופט אשר יהיה בימים ההם. ברגע, תמיד אם נעשה את זה בצורה קיצוני שלהם, למה אתה לא בורח מארץ ישראל, הרי זה מקום מסוכן. אז תמיד הייתי אומר, כשהרב אלישיב פה, והרב שטיינמן פה, והרב עובדיה היה, כל עוד שהיו בינינו היו פה, אז גם אני פה. כי הם מורים לנו, הם יודעים שמה שהם עושים, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, הם בדרגת הביטחון שלהם, כי הם יודעים שמה שהם עושים זה הוראה לרבים. והוא עדין גם בענייננו. אנחנו נשאל, אנחנו נראה מה עושים. לא הוכרז לפנות את הישיבות, פה יש דבר שהישיבות זה דבר שצריך להגיע אליהם. ולגבי כל דבר ודבר, וההבחנה שאני אמרתי לעצמי היא, מה שכוחות הביטחון אומרים, זה גדר ההשתדלות שלי. וצריך לדעת גם עוד דבר, אם בן אדם באופן פרטי מרגיש שהוא פוחד, אז לפעמים אני לא אגיד לא.
ללכת לנטיית האחר, נטיית הלב.
אני אגיד לו, תעשה מה שלי בך, אומר לך, אתה פוחד, אני לא אקח אחריות, אני לא אגיד לו, אל תפחד, אתה לא יכול להרביץ לבן אדם ולהגיד לו, לפחד או לא לפחד, זה הדבר שהוא צריך לעבוד על עצמו לבד, אם צריך.
וטוב, אוקיי, אז הנה אנחנו מספיקים עוד משהו, ביטחון, זה להאמין שיהיה בוודאות טוב,
כן, אבל לא שיהיה בוודאות בסדר. מה הכוונה? כשאנחנו, אדם אומר, יש לי ביטחון בקדוש, הוא אומר, יש לי ביטחון שהחולה יתרפא. מי הבטיח לך? מי הבטיח לך? אמר פעם רב שמעון שבב לידיעות.
כן, לפעמים כשאני חושב בתוך, בפנימיות שלי, שאכן, כן, יהיה טוב, הקדוש ברוך הוא יעזור, זה כבר חלק מהתרופה, לבעיה שבפניה אני ניצב.
אם הבעיה היא אצל האדם עצמו, אבל כן. אם הבעיה אצל מישהו אחר, לא תמיד זה משפיע. סיפר לי פסח קרון, שכשאביו רב אברום זאל קרון היה חולה, ושכב בבית חולים במחלה קשה, בוושינגטון הייטס, במנהטן, הוא רצה להיות אצלו בשבת, אז הוא התארך בשבת אצל רב שמעון שבב. הוא הגיע לרב שמעון שבב מבית החולים בשבת, שאל את רב שמעון שבב, מה המצב? הוא אמר לו, מצב, הרופאים אומרים שקשה מאוד, אבל יש לו ביטחון בהשם שזה יהיה בסדר. אמר לו רב שמעון שבב, למה? מאיפה לקחת את זה? יש לך חוזה עם הקדוש ברוך הוא? זה לא מידת הביטחון, ככה אומר החזון איש. אם יש פה חולה בן 120 שנה, אדם יגיד, יש לי ביטחון שהוא יחיה לעולם, זה לא ביטחון, זה שטות. אדם, מידת הביטחון מורכבת משלושה מרכיבים. א', שהכל נעשה תחת השגחתו המדוקדקת של הקדוש ברוך הוא. ב', שבגדול ובסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא מגלגל את הכל לטוב, ובסוף התברר שהכל היה לטוב, ואמרת ביום ההוא אותך השם כי ענפת בי, גם על הענפת בי נודה. ג', שהקדוש ברוך הוא מסוגל ויכול לשנות את הטבע ולהפוך את הדברים שיהיו אחרת. זה לא בטוח שהוא יעשה את זה במקרה הזה. שלושת המרכיבים הללו זה מידת הביטחון. וכמו ששלושת המרכיבים הללו זה מידת הביטחון, אנחנו הולכים בשיטת דוד המלך. כל עוד שהילד שנולד לבת שבע היה חולה, דוד המלך התפלל ובכה וצם. ברגע שהילד נפטר, והילד הזה היה פחות מ-30 יום כשהוא היה נפל ולא היה עליו דיני אבלות, דוד המלך קם והתרחץ. שאלו אותו על הילד החולה, החי בכית, אבל על הילד המת אתה מתרחץ. הוא אמר להם, כל עוד שהילד היה חי, התפללתי וצמתי וביקשתי שכזו כן. הוא ירפא אותו. עכשיו, אני יודע שכזו הוא רצה אחרת.
טוב, יש עוד נושא אחד שאנחנו צריכים להרחיב, נעשה את זה אני חושב בשבוע הבא, אבל אני חייב להציג את העניין, ואולי תשובה קצרה. בנושא של התגרות באומות, עסקנו בזה בעבר, האם לנושא של עלייה להר הבית למשל יש היבט של התגרות באומות, ומעידך מדוע לבנות ביישובים היהודים ביהודה ושומרון או מעבר לקו הירוק נקרא לזה, גם ביישובים חרדיים לא חסרים כאלה, ביתר, מודיעין עילית, אמנואל, רמת שלמה בירושלים, רמות שמוגדרים על פי המפות הבינלאומיות כמעבר לקו הירוק, האם זה לא התגרות באומות המקומות האלה?
התגרות באומות זה דבר שהוא צד אחד של המטבע. הרי לא כל דבר שהוא התגרות באומות אנחנו לא נעשה. למשל, אם יבואו אומות ויגידו לנו שזה נורא מרגיז אותם שאנחנו מניחים תפילין, האם נפסיק להניח תפילין?
יש כאלה שיגידו שעצם קיומנו
עצם קיומנו מרגיז אותם, האם נפסיק להתקיים בגלל זה? ההתגרות באומות זה נקודה שצריך לקחת בחשבון, אבל צריך לקחת אותה בהתייחס לצד צדדים שניים של המטבע, ואת המסקנה גדולי תורה יכולים להכריע בכל מקרה, מה, עד כמה ההתגרות באומות היא סיבה ופרמטר. בנושא של עלייה להר הבית, אני חושב שזה חילול השם להציג את ההתנגדות לעלייה בהר הבית בצורה של התגרות באומות. זה חילול השם. האיסור לעלות להר הבית זה בגלל קדושת הר הבית. יש בתיקוני הזוהר, שאמרו לי אתמול, רבי שמעון בר יוחאי מספר שהשכינה לא נמצא, השכינה יצאה לגלות, ובאה לקדוש ברוך הוא ואמרה לו, למה אתה לא נותן לי ללכת להר הבית? אמר הקדוש ברוך הוא, גם אני נמצא בגלות. אני נמצא בגלות עם עם ישראל, ואני לא נכנס להר הבית. אז אנחנו ניכנס להר הבית. אנחנו לא נכנסים להר הבית כי התורה ציוותה עלינו בזמן הזה לא לעשות כן. זה בגלל שהר הבית הוא שלנו. בגלל שהר הבית הוא קדוש מאוד. להציג את זה שלא נכנסים להר הבית בגלל התגרות באומות זה פגיעה בהר הבית. להיכנס להר הבית זה פגיעה בהר הבית, ולהציג שכניסה להר הבית, שאיסור הכניסה להר הבית זה התגרות באומות, זה פגיעה, שניהם פגיעה בהר הבית במידה שווה.
טוב.
לא צריך להוסיף את זה אפילו כסעיף. אין צורך בזה. זה כמו לבוא ולהגיד, תשמע, אתה יודע מה? צריך להניח תפילין בגלל שיש מצוות הנחת תפילין, וזה גם מתאים לך. זה קשקוש. הנושא של התגרות באומות לא צריך לבוא לפתחנו בנושא של הר הבית.
Okay.
אסור להיכנס להר הבית בגלל שזאת ההלכה, כולנו תמי מתים, וזה לא כבוד הר הבית שניכנס לשם.
בהחלט. טוב, נרחיב בנושא של התגרות באומות בשבוע הבא, יש עוד הרבה מה להוסיף על כך, אבל נסיים עכשיו את התוכנית שלנו, בית מדרש לאקטואליה, יישר כוח הרב נויגרשל. תודה רבה, ונודה גם לצוות שלנו, סגי פרלמוטר, רועי קנטן ודוד קליגר, אני הייתי איתכם בצלאל כאן, נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא, ומי שרוצה לשלוח לנו שאלות במהלך השבוע בפקס 03-578-5541, או במייל bkstrudel93fm.co.il, לילה טוב.